אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו בפרק שנוסף בסדרה שלנו של ביטקוין בייסיקס, שבאה לתת לכם בעצם את היסודות של כל מי שנכנס חדש לתחום ורוצה לדעת מהיסוד, מה זה הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן באנשי הביטקוין. והיום אנחנו באים לדבר על האח הקטן של ביטקוין, הדבר שיצר בעצם את כל עולם הקריפטו שאנחנו שומעים עליו כל הזמן. אז אנחנו היום באנו לדבר על איתריום, וכדי לדבר על איתריום הבאנו את הנציג הבכיר ביותר בישראל של איתריום פאונדיישן, והוא בא לכאן אגב בזכות עצמו. שלום לתום תימן.
שלום מאוד, שלום, נעים מאוד להיות פה. לא יודע אם הבכיר ביותר, אבל
כבר פעם שנייה שאתה כאן.
כן, נכון.
זהו, אז פעם שנייה, אז כבר מי שרוצה יוכל לשמוע גם, היה לנו כבר פרק איתך לפני זה, אבל היום אנחנו ממש באים לדבר על איתריום. אז אני רוצה רגע אחד לקחת אותנו בעצם כמעט 13 שנים אחורה, ל-2012, יום גשום כמו היום, בתל אביב בעצם מתכנסים קבוצה של מתכנתים צעירים, ומנסים לפתח פרויקט שנקרא Call Out Coins. והפרויקט הזה, הפיתוח הזה שלהם, בין המדענים שאנחנו מדברים עליהם שמתאספים, זה מני רוזנפלד, זה רון גרוס, וזה אחד ויטליק בוטרין.
עלו שם, כן, באותה תקופה.
האיש בעצם שמאחורי איתריום, והם בעצם לא מצליחים לעשות את מה שמנסים לעשות בקול אוט קוינס, לא מצליחים לקחת מטבע ביטקוין ולתת לו את כל הפונקציונליות שהם מנסים לתת לו, ובעצם ויטליק חוזר בחזרה לקנדה ומפתח את רשת האיתריום. אז מה זה בעצם רשת איתריום, ומה בעצם הוא ניסה להשיג בפיתוח הראשוני הזה שלו?
אז המטרה בעצם של רשת האיתריום היא לבוא ולעשות קצת הרבה דיסרפט של המערכת הפיננסית הקיימת. כלומר, להחליף את הרלז הפיננסיים במשהו שעובד 24/7, שאין מקום לשחיתות, אין מקום לטעויות, אין מקום לחוסר יעילות. כלומר, הרצון הוא בעצם להחליף את התשתית. עכשיו, אם ביטקוין היה כאילו מישהו שניסה להרער את המערכת במובן של, יותר נקרא לזה ברמה הכלכלית הגלובלית, של מה זה אומר דולר שמדפיסים וזהב וכל הדברים יותר הכלכליים האלה, איתריום לא מנסה בהכרח לעשות את זה, וגם תכף נדבר שהמטבע בעצם לא מקבל את השווי שלו באותו אופן כמו שביטקוין מקבל, הוא מקבל את זה כיותר משהו שיש לו utility, שיש לו שימושיות, משם נובע הערך שלו. הוא בעצם בא ורצה להגיד, אוקיי, יש פה טכנולוגיה חדשה מעניינת, ניסינו לעשות את זה עם colored coins, זה חצי, זה אי אפשר באמת, אנחנו כל מיני מוגבלים ממה שאנחנו יכולים לעשות, כי הרשת של ביטקוין לא בנויה לכאלה חישובים, בוא נבנה משהו חדש. ומשם נולד האתריום, ב-2014 התפרסם, או 2013 בעצם התפרסם ה-white paper, 2014 עשו את המחירה הראשונית, בעצם אמרו לאנשים, תשלמו לנו בביטקוין, ועוד שנה תקבלו אתריום.
ומה בעצם הם מייצרים? זאת אומרת, מה הרשת הזאת יודעת לעשות שביטקוין לא יודע לעשות? אגב, מתוך בחירה.
כן. אז דוגמה שאתם אומרים זה שאם ביטקוין זה מחשבון, שבינינו זה מה שהפונקציונליות שלו, זה מחשבון באיזשהו מובן.
זאת אומרת, הוא יודע לשמור על דאטאבייס, יודע להגיד, כל אחד יודע להגיד למי יש כמה כסף וכמה כסף יש לכולם.
כן, אבל מבחינת גם אפילו שאתה חושב על הפונקציה שאתה עושה, זה כזה דומה למחשבון. אתה פשוט מעביר מימין לשמאל סכומים, וברמת כמה מתוחכם המחשב הזה, בוא נגיד, זה ככה. זה לא רחוק ממחשבון כיס של קאסיו. לעומת זאת, איתריום זה יותר כמו האייפון, שגם מכיל מחשבון, אבל גם מכיל לך אפליקציות אחרות, רשתות חברתיות, דברים כאלה, אתה יכול לעשות פונקציונליות הרבה הרבה יותר מורכבת, מרק להגיד מה עובר למה. עכשיו, איך הוא עושה את זה? באמצעות דבר שנקרא חוזה חכם. למי שמאזינים מתכנת, שאני מניח שיש גם לא מעט כאלה, חוזה חכם נשמע משהו מאוד כזה מפחיד ומאיים, זה נראה כמו סינגלטון, למי שמבין, שזה פשוט רשימה של משתנים, רשימה של פונקציות.
זה הכל. למי שלא מבין בתחום, זה פשוט קוד תוכנה.
קוד תוכנה, שנראה קצת כמו משהו בין JavaScript לפייתון. אוקיי? זה נקרא סולידיטי, הקוד הזה.
ומי מריץ את קוד התוכנה הזה?
יפה. אז כמו ביטקוין, שיש רשת של המיינרים, שמריצה את כל ההיסטוריה וכל החישוביות, כל בלוק מה שקורה, איתריום זה, קח את זה על סטרואידים, הם נקראים ספציפית בלוק בילדרים, והם עושים את אותו דבר. הם מתוגמלים על זה שהם מריצים את הרשת. עכשיו, אבל במקרה הזה, איתריום הוא לא משהו שיש לו שווי, כי בביטקוין אינהרנטית כל דבר, הדבר הכי שיש זה שווי, נכון? זה כאילו מקבילה לזהב. באתריום, וזה קצת קשה להסביר את זה אולי, באתריום בעצם זה יותר הייתי אומר כמו נפט. כלומר, כשאתה קנית, הייתי אומר לאנשים, אם אתה קונה אתיריום ב-2000 ומזמן, 2000 נגד 15-16, אתה בעצם קונה עכשיו חוויות נפט, שכרגע יצא המודל T של פורד. האוטוסטרדות והטויוטות יגיעו עוד איזה 15 שנים.
אז רגע, בוא נחזור, כן. כן, בוא נחזור מהמטאפורה הרגע לזה. זאת אומרת, בעצם נוצרה כאן רשת, כן. שהייחודיות שלה זה היכולת שלה להריץ קוד תוכנה, כן. ובעצם איך משלמים על ההרצה. זאת אומרת, אני יודע שכשאני נניח, הנה הטלפון שלי, כשאני מריץ קוד תוכנה עם הטלפון שלי, אז אחת מארבע הליבות של הטלפון תריץ את הקוד, נניח וואטסאפ לצורך העניין, ואז היא תריץ את זה. אבל אני שילמתי לצורך העניין על החומרה, מי משלם על הרצת הקוד במקרה של רשת האתריום?
כמו ביטקוין, הבלוק בלדרים, הם אלה שמריצים את הכל.
ואת קוראי האתריום לצורך העניין.
כן, קוראי האתריום, זה עובד קצת שונה, יש גם את הנושא שאתריום לפני מספר שנים עברו ל-Proof of Stake במקום Proof of Work.
נגיע לזה.
נגיע לזה, אין okay. בעיה, וזה משנה את העובדה שעכשיו מבחינה אנרגטית דווקא זה כלום להריץ את זה, okay. נגיע לזה.
נגיע לזה.
אבל הרעיון הוא אותו דבר, כלומר בעצם אתה, כשאתה בתור משתמש, רוב הזמן אתה לא בהכרח תעביר אתריום מצד לצד. הרבה פעמים, הרבה מהטרנזקציות כרגע מעבירים למשל סטייבל קוינס, אוקיי? שזה ממש מקביל כמו לדולרים להעביר, מבחינת השווי של המטבעות שאתה מעביר, ואתה משלם גם אתריום בשביל לשלם על הגז.
אוקיי, אז הנה באמת הדוגמה לחוזה חכם ראשון. בעצם כאשר כולנו מכירים סטייבל קוינס, מטבעות דיגיטליים שהם צמודי דולר, אבל מה שלא כולנו יודעים זה שהדבר הזה בעצם רץ על איתריום. איך הדבר הזה רץ על איתריום, ואיך בעצם איתריום מצליחה לגרום לזה שאנחנו נוכל להעביר מבן אדם לבן אדם סטייבל קוינס.
אוקיי, אז סטייבל קוין הוא מטבע מסוג ERC-20, אוקיי? עכשיו, זה סוג של סטנדרט, שאומר, מהר מאוד הבינו באתריום שרוצים שיהיה כל מיני מטבעות. לפני שהגיעו סטייבל קוינס, וכבודם במקומה מאוד מונח, בעיניי זה דרך אגב הקילר אפ באתריום, אוקיי? אבל הרעיון של החוזה הזה, שזה חוזה שהוא לא תקף על סטייבל קוין, לכל מטבע שאתה רוצה, כל מטבעות ששמעת עליהם, כל ה-ICOs, כל הדברים האלה, זה בעצם, אני יכול עכשיו להגדיר מטבע מסוג מסוים שיש לו כמה תכונות, שאני יכול להעביר אותו למישהו אחר, אני יכול להנפיק עוד, כל מי שרשאי להנפיק, מי שיש לו כמו אדמינים כאלה שיכולים להנפיק, אבל הכל מופיע בחוזה, זה היופי, השקיפות, כולם יכולים לראות מה מוגדר בחוזה, ויודעים מה חוקי המשחק.
זאת אומרת, בעצם מה שקרה זה שכתבו קוד תוכנה סטנדרטי שנקרא, כן. שנתנו לו שם ERC-20, כן. ERC-20, ובעצם בקוד הזה הם מגדירים כמה מטבעות אני יכול להנפיק, אבל וכמה מטבעות אני יכול להנפיק, ואיך אני בעצם, איך אני שורף אותם, איך אני מוסיף
הכל,
אותם.
הכל, הכל, וכל זה מופיע בתוך החוזה. כל אחד יכול להסתכל ולראות בדיוק מה חוקים.
וקוד התוכנה הזה בעצם, והוא לא, קוד התוכנה הזה לא רץ על מחשב ספציפי, אלא הוא רץ על רשת האתריום.
נכון, כמו ביטקוין. איך בדיוק זה קורה או לא ניכנס לנושא הזה, אבל אותו עיקרון, תהיה עם אותו ביטחון, כמו שאתה מעביר ביטקוין ממישהו אחד לשני, אתה יודע שזה קורה, כל עוד הרשת סומכים עליה שהיא הכל בסדר שם, מבחינת הטראסט וכל זה, אותו דבר אתריום. ברגע שהעלית את החוזה להעביר, זהו, הוא כבר לא בשליטתך באיזשהו מובן. אלא אם כן הגדרת בתוכו שהוא בשליטתך, אבל אז אולי אנשים לא ירצו לגעת בו, כי הם יראו שאתה יכול לחבוט את האורות מתי שבא לך. הכל חשוף.
זאת אומרת שבעצם, כאשר אנחנו, אם אני מסתכל בעצם על סטייבל קוין, זה צורך העניין, אז בעצם ההרצה של קוד התוכנה, זה כל מה שאני מעביר לך 10 סטייבל קוין, זה 10 דולר יציב, אני מעביר אליך, אז בעצם מה שאני מבקש מהמערכת זה, תריצי את כל קוד התוכנה הזה מחדש.
לא מחדש, יש שם פונקציה ספציפית שאתה קורא לה, כן. ואתה אומר, אני עכשיו מאשר להעביר 10 דולר מהארנק שלי לארנק הזה, ובבלוק הבא זה ייכנס, בהנחה וכל הפרמטרים נכונים, כלומר, יש לי 10 דולר, בעצם ה-10 דולר, סתם לצורך העניין, הם לא יושבים אצלי בארנק, בחוזה עצמו כתוב שהארנק שלי יש לו 10 דולר. ככה זה עובד ספציפית במקרה הזה.
אז צריך לומר גם שאנחנו משלמים, לפחות באזורים האלה של החוזים החכמים הספציפיים האלה, אנחנו משלמים מחיר שהדברים הופכים להיות יותר ריכוזים ופחות מבוזרים מאשר ביטקוין.
לא, אני לא הייתי רואה את זה בתור יותר ריכוזי. זה שזה נמצא בחוזה ספציפית.
לא, מי ששולט בחוזה, שולט בכספים לצורך העניין.
אז לקחת את הדוגמה של סטייבל קוינס, וזו דוגמה אולי קצת בעייתית.
לא, אני רוצה רק להתייחס לדוגמה של סטייבל קוינס, אחרי זה נצא לחוזים אחרים.
לא, אני אומר, אבל ספציפית סטייבל קוינס, כי ERC-20 ספציפית הוא דווקא כן ריכוזי, בגלל שמדובר בדולרים ורגולציה, והוא לא היה מגיע למקום שהוא מגיע כרגע בכלכלה העולמית האמריקאית, אם לא היו מראש מגדירים ש אם עכשיו אני רואה ארנק שעושה דברים שהם לא סבבה, הלבנות כספים, טרור, דברים כאלה, אז הם יכולים לתת פקודה לחוזה ולהגיד, תחסמו את הארנק הזה. כל הכסף שיש שם, שרוף, או whatever. זה לא תקף כמעט באף חוזה אחר. זה מאוד ספציפית לסטייבל קוין, בגלל שזה דולרים, ואתה יודע.
עכשיו, מה שעוד מעניין, זה שבעצם כשהקימו את רשת איתריום, אז בעצם האמירה הייתה שיוכלו להריץ בעצם כל קוד תוכנה שהוא, והיה מי שישווה את זה לאיזשהו סוג של מחשב עולמי.
נכון. והאנלוגיה של מחשב עולמי עדיין משתמשים בה, אבל
לפעמים... בוא כן. תרחיב לי רגע למה הייתה הכוונה בהסבר הזה.
אז יש גם דבר שנקרא בעולמות התוכנה, Turing Complete. לא יודע אם מישהו פעם זרק פה את המשפט הזה.
קדימה,
זה משהו מעולם מדעי המחשב, טורינג, הרבה אנשים מכירים אותו, אלן טורינג.
אלן טורינג.
אבי המחשוב באיזשהו מובן, והוא הגדיר מה זה אומר טורינג קומפליט, כל מי שלמד מדעי המחשב מכיר, בסופו של זה תכונות שאתה צריך שיהיה למחשב, בשביל להגיד שהוא מחשב, כי הוא יודע לעשות את כל החישובים שצריך. אתיריום הוא טורינג קומפליט, ביטקוין הוא לא. אפשר אולי ממש ממש לעשות, אני חושב שזה מה שניסו לעשות עם colored coins, אבל ראו שעושים את זה בעצם ככה, ולמי שמאזין רק, אני שם את היד מעל הראש, עקום, אוקיי? זה מאוד היה קר וקשה. אתיריום נולד להיות מחשב שאתה יכול לעשות בתוכו, בעצם כל תכנות שאתה רוצה לעשות, לא גרפיקה. זה לא עכשיו אמור להריץ לך, אתה יודע, counter strike על הרשת, זה לא יעיל ולא לזה מיועד. זה יותר חישובים בעולמות הפיננסים. אני רוצה להגדיר מראש איזה שהם פרמטרים לאינטראקציה שאנחנו עושים, של העברות כספים, של הפקדות, של הלוואות, ואני רוצה שהכל ירוץ בלי מישהו באמצע. אחד הביטויים שאני מאוד אוהב על אתיריום, זה מצטער, זה באנגלית, replacing middleman with middleware. וזה ממש...
Middleman with middle what?
Middleware. Middleware זה מונח בעולם התוכנה, שבעצם זה חתיכת קוד, שאתה שם בין חתיכת קוד אחת לשנייה, אבל זה לא בן אדם. היום יש לך תמיד איזשהו גורם באמצע שהוא חברה ריכוזית, שמעבר לחוסר יעילות ולשחיתות ובעיות אחרות שקיימות בעולמים שיכולים להיווצר, היא גם היא לוקחת חלק. היא חותכת איזה חלק מהעוגה על העבודה שהיא עושה. אני יכול להחליף את זה בקוד.
אוקיי, אז עכשיו בוא נלך רגע לשלב הבא. בעצם דיברנו על סוג מאוד מאוד מסוים של חוזים חכמים, שהם סטייבל קוינס, שבאמצעותם מנפיקים סטייבל קוינס, גם כל גל ה-ICO היה עליהם, שזה אומר אני יכול להנפיק מטבע אחר, הוא רץ על רשת האיתריום, אני יכול להתייחס לאיתריום בתור סוג של מערכת הפעלה של החוזים החכמים האלה, אבל אתה אומר, יש גם עוד סוגים של חוזים חכמים. בוא ניתן קצת דוגמאות.
אז אני אתן דוגמה עכשיו ספציפית מפוליגון, שזה נולד כרשת היקפית לאתיריום, הם מנסים קצת להיות רשת משל עצמם, שיהיה להם בהצלחה עם זה, אבל אין בעיה. יש את פולימרקט.
לצורך העניין, פוליגון הוא פורק של רשת איתיריום.
כן, אפשר
להגיד. זאת אומרת, לקחו את הקוד של רשת איתיריום והריצו אותו בשינויים מסוימים.
סוג של. הם לקחו את הקונספט, אוקיי? הם לא בדיוק פורק, אבל הם לקחו את הקונספט, והם כבר מאז, הם כבר היום, הם כבר מאוד שונים מאתיריום, איך שהם עובדים. הם כאילו מיועדים לצרכים מסוימים, אבל אותו פרינציפ של חוזים חכמים.
כן.
והרבה אנשים שמעו גם על פולימרקט.
נכון, פולימרקט,
כן,
אוקיי.
של הרשת...
אני מתנצל מראש, אנחנו היום מביאים ממש את כל המחלות פה לאולפן היום, אבל לא נורא, אנחנו נשתהל מדי פעם, עידן אחרי זה ננסה לנקות את הסאונד. אז אוקיי, פולימרקט, דוגמה לחוזר חם. אני מכיר את פולימרקט בתור אתר, שוק תחזיות, שאני יכול לבוא ולנסות לחזות, האם מי ינצח בקונגרס בבחירות האמצע הקרובות, או לפני כמה, לפני שנה ומשהו, האם טראמפ הולך לנצח את ביידן, והוא חוזה יחסית טוב, הוא חוזה את העתיד ברמת שוק התחזיות יחסית טוב, אבל אתה אומר שזה חוזה חכם שיושב על פוליגון, בוא נסביר את זה.
עכשיו, אחד הדברים שבאמת... הם כאילו פחות ביזורים שם, זה בסופו של דבר מישהו צריך להזין את התוצאה של טראמפ ניצח.
רגע, ובוא נסביר כן. מה זה אומר חוזה חכם ובהקשר של פולימרקט.
אז בהקשר של חוזה חכם, אם אתה עכשיו יוצר איזשהו, אתה רוצה לייצר תחזית, אוקיי, של האם מי ינצח בבחירות בארצות הברית, אוקיי? כן. אז יצרו, מעלים חוזה לאוויר, אוקיי? אולי, לא, אולי זה בתוך חוזה קיים, קוראים לפונקציה, אבל לא משנה, העיקרון דומה, מעלים חוזה,
כן.
שבעצם מוגדר בו הפרמטרים של איפה אני הולך להסתכל לראות מה התשובה. מתי שזה, ואני מגדיר שכל אחד יכול להפקיד כסף, ומישהו אחר יכול להפקיד כנגדו. כלומר, האופן שבו נקבעים הסיכויים של הבן אדם, של מה יקרה בתוצאה, זה לפי כמה אנשים מאמרים כן או לא, כי בעצם אנשים פותחים פוזיציות. אחד הדברים שבעצם 90 ומשהו אחוז מה שקורה באתיריום, יש לך דברים מעניינים כמו NFT, סושל, אבל העיקר זה מה שנקרא DeFi, אוקיי? כלכלה מבוזרת.
Decentralized finance.
בדיוק. שזה כל נושא מבוזרים. של הלוואות, זה נושא של לעשות דברים כמו השווקים האלה, שזה גם סוג של כלכלה, לייצר נזילות, liquidity.
רגע, אני רוצה שנייה אחת, אז כן. באמת לחזור רגע לפולימרקט, ואחרי זה נלך באמת לדיפיי, נניח נדבר רגע אחד, נדבר עליו בעצם. זאת אומרת, באופן עקרוני, היינו יכולים בשוק ריכוזי, היינו יכולים, או יש לנו עד היום, יש לנו שווקי אימורים כאלה ואחרים, אבל יש להם כל מיני בעיות, קודם כל, הם מאוד מאוד מוגבלים בהיקף שלהם, זאת אומרת, לא הרבה אנשים יכולים לגשת אליהם, יש מישהו שצריך כל הזמן לנהל את הספרים מאחורה, ומה שאתה אומר זה שכאן בעצם יצרו קוד תוכנה, שהוא רץ בצורה שהיא סמי מבוזרת, זאת אומרת, מהרגע שמישהו פתח את החוזה, מהרגע שמישהו פתח בעצם את האימור, אז הדבר הזה רץ באופן אוטומטי, ובסוף צריך לגלות לו, כי הרי הוא לא מחובר לעולם האמיתי, צריך לגלות לו מה קורה בעולם האמיתי, אבל בסופו של דבר, כל ההתנהלות בעצם קורית בצורה כמעט אוטומטית.
וגם, נכון, ואחד הדברים שגיד, אם אתה תשמש במקום ריכוזי, הוא יגיד לך מה הסיכוי מבחינתו. הוא קובע שאם עכשיו אתה מאמר על טראמפ, אז אתה תקבל נגיד, לא יודע, 30% על אם תנצח, או whatever. פה, האחוזים משתנים כל הזמן, אתה יכול להיכנס מתי שאתה רוצה, והם מוגדרים באופן אוטומטי, לפי הכסף שהכניסו מכל צד. זה כמו, אתה חושב, זה כמו איזה מוזניים, שהמוזניים האלה מתאזנים על הרשת. כלומר, בכל רגע נתון אני יכול להסתכל ולראות, אוקיי, שמו $1,000,000 על טראמפ, שמו $700,000 על ביידן, אז מזה נגזרים האחוזים באופן אוטומטי. זה לא שעכשיו יושב לך איזה בוקי ואומר, אני רואה מה המצב ואני מחליט לתת אחוזים כאלה ואני מוסיף קצת, כי בא לי להרוויח, כי בא לי לעשות משחקים, מניפולציות. אתה כאילו מנטרל את היכולת של מישהו להיכנס באמצע ולעשות לך את כל הדברים הלא נחמדים האלה.
ומצד שני, אנחנו גם רואים על עוד סוג של חוזה חכם, שזה למשל משהו שהוא ממש באפשרות שלו, הוא נראה כמו משהו שדומה לאיזשהו סוג של אולי בנק פרימיטיבי, משהו כמו אווה, שמאפשר לך לתת, לשים פקדונות, לקבל ריוורדס, לקחת הלוואות. איך כל הדבר הזה עובד?
אז הוא עובד בעיקר על שני דברים, הדרך שאתה מקבל אחוזים, או הלוואות. יש מה שנקרא דיג'נס אחרים, אנשים שבחוץ רוצים לעשות את כל האימורים ואת כל נקרא לזה פוזיציות המאוד חזקות, אתה אומר, שמה, לי יש כסף נזיל, אני שם אותו בפנים, הוא מלווה ממני, הוא שם ערבון בתוך החוזה החכם, כלומר, אני עכשיו נגיד בתור, אני עכשיו רוצה להלוות כסף, בצורה מבוזרת. איך זה עובד? אני מספק עכשיו מטבע, נגיד למשל כמו אתיריום, שיש לו שווי, נגיד $3,000 למטבע, אני נותן, סתם, 100 מטבעות, $300,000, ואני יכול כתוצאה מכך להלוות עכשיו $100,000 בדולרים. יש הרי תמיד את ההפרש, אתה לא מקבל את אותו סכום, מן הסתם.
כן.
וכל המטבע של אתיריום לא יורד, אני בסדר, ואני צריך להחזיר את זה מתישהו. אחרת לוקחים את אחרת אם המטבע ירד יותר מדי שווי, או שאני לא אחזיר מתי שיבקשו ממני, אז פשוט יקחו לי את מה ששמתי כערבון. אז אני, בתור הבן אדם מהצד, יכול להגיד, יש לי $100,000 נזיל, אני יכול לשים אותם בחוזה הזה, והוא ילווה. עכשיו אני רגוע, כי כל העניין הזה של ההנזלה שלו עם המטבע ירד בשווי, הכל קורה אוטומטית. אין פה חברת הלוואות באמצע. זה פרוטוקול. אמנם אבו עומדים מאחורי זה, והם גוזרים אולי איזה אחוזים קטנים מכל דבר, ווואטאבר, אבל הם לא יושבים במשרד ומסתכלים על כל הלוואה. הכל רץ אוטומטית.
בשיחה הראשונה שלנו, שדיברנו לקראת, דיברת איתי על מושג שנקרא code is law.
כן.
בוא ננסה להרחיב קצת את הדבר
הזה. אז גם בהקשר הזה, אם אני עכשיו...
מה זה אומר קודם כל code is law? ומה זה אומר בהקשר הזה?
Code is law זה דבר שאפשר המון להתווכח עליו, האם זה... הרבה פעמים נגיד בחוזים, אתה יכול להגיד, לדבר על כוונת המחוקק, נכון? כן. פה במקרה הזה, ברגע שאני שמתי את הכסף שלי בתוך החוזה, אם קיים עכשיו איזשהו בעצם סוג של פרצה בחוזה, שנובעת ממשהו טכני, משהו שבעצם אומר שאם ההוא שהפקיד את הכסף שלו, עושה איזה כמה קריאות לקוד, בצורה מתוחכמת, מנצל בעצם פרצות זיכרון, דברים שלא קשורים להיגיון הפיננסי, אלא קשורים יותר לבעיה בקוד, הוא עדיין בסופו של דבר יכול לקחת לי את הכסף, ואין לי למי להתלונן.
זאת אומרת שבעצם כשאתה אומר code is law, אתה אומר, תשמע, אנחנו לוקחים מערכת חוקים, מערכת איזושהי התנהלות פיננסית, ואנחנו מנסים לקודד אותה לתוך מערכת שרשת האתריום יודעת להריץ אותה, ואז אנחנו מתייחסים בעצם לתוצאות שלה בתור החוק.
נכון. עכשיו, זה דברים שיש עליהם המון ויכוחים בהמון מקומות, על איך זה אמור לעבוד ואיך זה יכול לקרות. הערכה האישית שלי היא שהדברים האלה נבנים אחד על גבי השני, בצורה כזה, זה כמו מודולים שמוסיפים עוד מעט, וכל מיני יותר ויותר דברים בסיסיים, ברגע שנגיד חוזה מסוים רץ במשך איזה 10 שנים, איזה משהו בסיסי של הלוואות, והוא עובד כבר איזה 10 שנים בלי בעיה, אז אתה מרגיש ביטחון להשתמש בו בידיעה שאוקיי, הוא עושה מה שהתכוונו, אין בו פרצות, אין בו בעיות, ואז בונים עליו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועם הזמן, התשתית הזאת היא נהיית כל כך משמעותית, שאני לא יודע אם שמעת, לפני בערך שבוע, הכריז ראש ה-SEC בארצות הברית, שתוך 2 הבורסה האמריקאית רצה על בלוקצ'יין, שזה דרך אגב אומר אתיריום. אין פה שאלה בכלל.
אז אני רוצה רק בהקשר הזה צריך לומר שיש לנו גם פרק, אוקיי, ב-2015 בעצם רשת האתריום עשתה משהו בניגוד לעניין הזה של Code as Law.
2016.
ובעצם 2016, נכון, בסיפור של דדאו, זה היה קונפליקט מאוד מאוד גדול, דילמה מאוד גדולה בתוך הזה. מי שרוצה לשמוע, יש לנו פרק ארוך על העניין הזה, אפשר לחזור אחורה, זה ממש אחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, אפשר לשמוע על זה. אבל אני רוצה בעצם, אני רוצה בעצם...
אגב, זה קרה גם בביטקוין דרך אגב, עוד הרבה יודעים את זה.
אז אני רוצה, כן, אנחנו, אז דווקא על זה לא שמעתי, אבל אני לא רוצה פשוט ללכת למקומות האלה. אז בעצם מה שאנחנו אומרים בעצם, זה שנוצרה כאן רשת שמסוגלת להריץ קוד תוכנה, ועכשיו כמו שהיא מסוגלת לייצר DeFi, זאת אומרת, ליצר פיננסים מבוזרים, הלוואות, הנפקות וכן הלאה, היא מסוגלת להנפיק מטבעות, והיא מסוגלת גם לייצר טוקניזציה של האסטים, קצת כמו מה שאמרת, מה שהזכרת שראש ה-SEC אמר. אבל בעצם הרשת הזאת נעה על איזשהו, על איזשהם סדרה של עקרונות שאתם בעצם הגדרתם אותם על פי המילה, קרופס, יבולים, נכון? כן. אז מה בעצם העקרונות שמנחים היום את הפיתוח של רשת איתריום?
אוקיי, אז דבר ראשון, העקרון של קרופס בא מהאיתריום פאונדיישן. אני רוצה גם להבהיר משהו, אני עובד באיתריום פאונדיישן. האיתריום פאונדיישן לא כותבים את הקוד של איתריום. הם עוד עוזרים בקידום של הנושא הזה, הם עוזרים המון בקואורדינשן.
מי כותב את הקוד של...
יש חבורה, כן, יש הרבה מפתחים שנקראים ה-core devs, המפתחי גרעין, לא יודע איך לקרוא לזה, זה נשמע קצת כאילו זה...
מפתחי ליבה.
תודה, מפתחי ליבה, נכון. והם בעצם אלו שעובדים ביחד בשביל לכתוב את הקוד, יש תהליך שלם מאוד מעניין לגבי איך מחליטים הנכנס. בדיוק ממש לפני כשבועיים, אפילו פחות, עלתה גרסה חדשה לאוויר, לא יודע מתי פורסם הדבר הזה, אבל נגיד אנחנו מדברים על תחילת דצמבר.
עדכון פוסקה.
כן, עדכון פוסקה, קרה ברביעי לדצמבר. בסופו של דבר, הבוטום ליין שהוא ייתן הרבה סקיילינג לאתריום, מבחינת כמה שאפשר להריץ טרנזקציות, בלי להסביר למה. אז רגע, אז דיברת על איך...
אז בעצם, אנחנו מדברים כן. בעצם מה הערכים ששתים...
כן, אז הערכים של האתריום פאונדיישן שרוצים לקדם תוך כדי נקראים קרופס, זה ראשי תיבות של CR, זה censorship resistance.
זאת אומרת, היכולת שלנו למנוע צנזורה של העברות, זאת אומרת, ברמת...
או טרנזקציות. טרנזקציות זה לא אפילו רק העברה, זה גם עכשיו אני רוצה להלוות כסף למישהו שלא יכול להגיד, לא, לא, אתה לא יכול להלוות, אתה לא משקיע מורשה. או איזה משהו אחר מונפץ כזה.
זאת אומרת,
לא.
להבדיל ממה שקורה, ממה שאמרנו בסטייבל קוינס, ששם מי ששולט על החוזה עצמו, יכול להיות מאוד ריכוזי,
נכון.
למנוע ולעשות צנזורה וכן הלאה, ברמת הרשת עצמה, הרעיון הוא למנוע צנזורה.
נכון, הוא למנוע צנזורה.
אוקיי.
או זה אופן סורס, כמובן, מן הסתם הכל צריך להיות אופן סורס, כל מה שקשור לרמת הפרוטוקול.
בוא נדבר רגע על קוד פתוח, דקה אחת, רק נגיד למי שלא מכיר.
קוד פתוח זה אומר קוד שבעצם הוא פומבי שכל אחד יכול לראות את הקוד עצמו. היום שאתה מתקין איזושהי תוכנה למחשב שלך האישי, אתה לא יודע איך הקוד נראה. אתה לא יודע איך עובדים השרתים של ChatGPT, למשל, שאתה משתמש בהם. אבל למשל, יצא למשל ה-ChatGPT ה-Open Source, בח לי השם שלו.
OpenSea? כן, הסיני.
לא, כן, הסיני.
הסיני, OpenSea בכלל, זה הייתה פלטפורמת NFT.
כן.
אתה מבין, אני נמצא שם, כן.
לא, אם אתה תגיד את השם, דיפסיק. תודה רבה,
דיפסיק. אז דיפסיק הם שחררו את קוד המקור באמת, נכון.
אז הם נגיד, למשל, אז זה Open Source. זאת אומרת שהקוד חשוף לכולם, וכל הזמן עובדים עליו בצורה חשופה ופתוחה, והדיונים עליו גם פתוחים. פי זה privacy. Privacy זה נושא מאוד חשוב, ואני, יש לי אישית... משהו מאוד קשה לגבי הנושא הזה, אני מרגיש שאנחנו ב-20 שנה האחרונות איבדנו את הראש לגבי פרטיות על כסף. עד בערך שנת 2000, לפני שכרטיסי אשראי נהיה משהו שהוא כאילו obvious בכל מקום, היה הרבה יותר פרטיות לגבי כסף. עכשיו, זה לא שצריך פרטיות כי אנחנו כולנו עושים פה דברים לא בסדר, אבל אנחנו פתאום כולנו הסכמנו באופן בלי הסכמה, שבעצם יש כמה חברות במשק שיודעות בדיוק מה כולנו עושים כל הזמן, מבחינה כלכלית, שזה משהו שהוא קצת הזייתי שאתה חושב עליו, שכאילו תוך דור פשוט כולנו עכשיו זורמים על זה. אז פרטיות זה נושא מאוד חשוב. פרטיות זה לא אומר בהכרח שזה רק אף אחד לא יכול לראות. פרטיות זה מי יכול לראות. אני רוצה לייצר את זה בצורה שאם אני מחליט לקודד את זה בצורה, בלי להיכנס לקריפטוגרפיה, שאף אחד לא רואה, אבל אם אני מביא לך איזה מפתח מיוחד, אתה כן יכול לפתוח את הטרנזקציה ולהבין מה קורה שם, אז אנחנו שואפים להתנהגות כזאת. נו.
וסקיוריטי כמובן. וסקיוריטי,
כן. סקיוריטי צריך תמיד לעמוד בראש מעיניך, כי זה דבר חשוב. עכשיו, אתה יכול להגיד איפה דיסנטרליזיישן פה.
נכון.
הנושא של censorship resistance זה באיזשהו מקום נגזר של דיסנטרליזיישן. כלומר, זה לא עובד בלי דיסנטרליזיישן. ברגע שזה ריכוזי, אז זה אומר שיכולים לצנזר אותך. ברגע שזה פתוח לכולם, והמניעים הכלכליים להריץ את הרשת הם מאוד כאלה, לא קשורים למה אתה עושה, אלא לעצם זה שאתה עושה משהו, כמו בביטקוין. לא אכפת לרשת של ביטקוין, למי אתה מעביר את הכסף, אכפת להם שאתה מעביר, שילמת לי עכשיו את החלקיק ביטקוין בשביל שאני אעביר את זה בשבילך, זה כל מה שאכפת לי. לא אכפת לי למי אתה מעביר. כל עוד זה בנוי בצורה כזאת, אז זה, ככה זה יעבוד.
אני כן אבל חושב שצריך להגיד במאמר מוסגר, שיש כאן כן איזשהו ספקטרום של ביזוריות, שאם אנחנו מדברים על ביטקוין כמבוזר מלא, איתריום זה פחות, זאת אומרת לא כל אחד יכול להריץ נוד על המחשב שלו, לא כל אחד יכול...
עושה לי פה הרמה להנחתה כאילו.
בוא ננסה.
דווקא אני גורש שעכשיו עם המעבר, וזה אולי אנחנו טיפה ניגע במעבר לפרוף אוף סטייק.
אוקיי.
אז פרוף אוף וורק, חפרו עליו פה מספיק, אני לא חושב שצריך להסביר מעבר מה זה פרוף אוף וורק, או שאתה רוצה שאני...
לא, רגע, תכף אנחנו, אני רק הייתי רוצה שנ... כן. שנקבל תשובה על השאלה הזאת, ואז נדבר על פרוף אוף סטייק, פרוף אוף וורק.
אוקיי, על איזה שאלה?
לגבי שאלת הספקטרום של הביזוריות.
אוקיי, אז בלי להיכנס להשוואות לביטקוין, הביזוריות זה משהו שהוא בסופו של דבר... מאוד מאוד חשוב בבלוקצ'יין. זה כל המטרה. המטרה היא פה לפתור את בעיית האמון. ברגע שאתה מכניס ריכוזיות, אתה מאפשר למישהו בעצם לפגוע בך. זה כל הנושא של האמון. אמון זה אומר כמה מישהו יכול לפגוע בי. ואם משהו ריכוזי, זה אומר שעכשיו אני תלוי במישהו. והמטרה היא לנטרל את זה. עכשיו, יש המון דיונים לגבי הטרייד-אופים שאתה יכול לעשות, ואחד הדרכים הדרך שאתיריום בעצם כרגע פותרת בעיית הסקיילינג, איך הוא בעצם מחליף את הרשת הכלכלית הקיימת ברשת כלכלית חדשה, כי הוא צריך שיהיה לו אפשרות לנהל עשרות אלפי, מאות אלפי ואפילו מיליונים טרנזקציות בשנייה, בשביל להיות מסוגל לעשות את זה, הוא צריך סקייל שהרשת של אתיריום לבד לא מסוגלת. ופה נכנסות רשתות שנקראות L2s, שאם שמעתם על אופטימיזם, ארביטרום, בייס, כל הרשתות האלה בעצם הן נקראות L2s, כי הן נבנות, הן פריפריאליות לאתיריום, והן תלויות, יש להן ממש מערכת יחסים סימביוטית עם אתיריום. הרעיון הוא שהן עושות קצת ויתורים בריכוזיות, והן עובדות בצורה אחרת, מבחינת איך שהן מאבדות את הטרנזקציות. הקונספט הוא דומה, חוזים חכמים, מאוד מאוד דומה לאתיריום. זה אפילו כתוב בקוד שהוא כמו של אתיריום, נקרא EVM. כאילו, קוד, כאילו תואם אתיריום, מה שנקרא, כמו תואם IBM שהיה פעם. זה תואם אתיריום, אבל הם כל הזמן רושמות לאתיריום את המצב. הם סומכות על זה שאתיריום זה ברזל, מה שכתוב שם, שם זה קצת יותר יקר, זה לא עובד מהר, אבל אתה רושם כל הזמן מה שעשית, והם מריצות המון המון טרנזקציות שם. אז ככה בעצם הם מבטרות קצת על ביזוריות, הם לא בזוריות באותה מידה כמו אתיריום, אבל זה הדרך שאתיריום בעצם מאפשר לו לגדול.
אוקיי, אז אני רוצה ללכת איתך, הזכרת את זה בשתי מילים מקודם, ואני רוצה ללכת איתך באמת לסיפור הזה של proof of stake. בעצם לפני שנתיים כמה?
2023, אם אני לא
טועה. אוקיי, אז בעצם ב-2023 עושים באתיריום משהו שאתה הגדרת אותו כמו להחליף מנוע סילון למטוס באמצע טיסה, ובעצם אנחנו בעצם משנים את מודל העבודה של אתיריום מפרוף אוף וורק לפרוף אוף סטייק, שהכוונה היא בעצם, אני אתחיל מפרוף אוף וורק, ואז אני אשאל אותך מה זה פרוף אוף סטייק. פרוף אוף וורק זה בעצם הוכחת עבודה, זה בעצם אותו המנגנון שעובד בביטקוין, שבו מחשבים משקיעים הרבה עבודה מחשובית כדי בעצם להוכיח שהם מסוגלים לרשום את השורה הבאה בספר החשבונות המבוזר, ובאתריום זה הולך למשהו אחר שבעצם אנחנו עוברים לשיטה שהיא כמו קצת שיטה של ערבויות, לא? אני ערב לטרנזקציה. אז מה זה בעצם proof of stake? קודם כל בוא נתחיל ממה זה בעצם אומר.
אוקיי, אז גם proof of work, גם proof of stake זה מה שנקרא מנגנון קונסנזוס. זה הדרך שהרשת יכולה לדעת שבעצם אנחנו סומכים על מה שנעשה. במקרה של ביטקוין מייצרים את הקונסנזוס הזה בזה שאני יודע שהשקעת המון עבודה, אוקיי? אבל מה זה אומר בעצם השקעת העבודה? אתה לא ישבת לבד והתחלת לעשות על דף מספרים. אתה הרצת חומרה והרסת חשמל, ובסופו של דבר מה מניע את שתי אלה, מה מניע את כל העולם? כסף, אוקיי? החשיבה היא שאתה צריך להשקיע המון כסף, שכן, הרי אנרגיה משיגים אותה עם כסף היום. רוב האנשים משיגים אותה עם כסף. אם כן יש לך מפעל חשמל משלך, אתה קונה בכסף. החשיבה היא שהערך של הביטקוין יהיה יותר שווה מכמה אנרגיה שהשקעת, כמה כסף שהשקעת בחומרה ובחשמל, בשביל שישתלם לך להריץ את הרשת.
אוקיי.
ככה בעצם עולה הערך גם, כי ככל שהרשת עולה, הכוח, היא דורשת חישוב יותר קשה, וזה מעלה את השווי של המטבע, כי דורשת יותר אנרגיה.
יופי, ועכשיו proof of stake.
Proof of stake בעצם אמר, בוא נקצר את התהליכים. במקום עכשיו להשקיע המון כסף בשביל לקנות חשמל וחומרה, אני פשוט שים המון כסף. עכשיו, ביטקוין לא היה יכול להתחיל ככה.
רגע, אז בוא שנייה אחת לדבר על מה שקורה באתריום. בעצם, אני לוקח 32 איתריום.
נכון.
32 איתה,
כן.
ואז מה אני עושה איתם?
ואז בעצם אתה מריץ מכונה שאתה יכול להריץ את זה על, על רזברי. זה לא דורש, okay. אתה יכול כל מחשב ביתי יריץ לך את המיינר.
מה המכונה העניין? הזאת עושה?
היא עושה חישובים שלא שונים כל כך ממה שעושה כל, כל מחשב רגיל. כלומר, היא עושה פשוט חישובים שלה, אם היא מנסה למצוא, את הבל, היא גם מחשבת את הבלוק הבא. אבל החישוב כן. פה לא מכניסים לו קושי מלאכותי. אין סיבה. ואם אתה לא מכניס את הקושי המלאכותי הזה, כמו שיש בביטקוין, של למצוא את המספר זהב הזה שמביא לך את כמות הפסים, ושאתה דיברתם על זה, בלי זה זה נהיה חישוב מאוד קליל. העניין הוא האם אתה יצאת בהגרלה. יש פה בעצם איזשהו מנגנון של הגרלה שנבחרים כמה, ואז עושים, בודקים מה כולם אמרו, ואם אתה מרמה, יכולים להגיד
שרימית. רגע, בוא שנייה, אוקיי. אז יש מנגנון, בוא תפרט איתי. אז יש הגרלה, בהגרלה הזאת מגרילים כמה ולידטורים? לא, משנה, מגרילים קבוצה של ולידטורים, ואז מה קורה?
ואז בעצם הם עושים, מחשבים את הבלוק הבא. הם בעצם עושים את החישוב של כל החוזים, כל הסטייט, כל הזיכרון, כל הדברים שיש, שהם צריכים להריץ, הם צריכים להחזיק את כל הזיכרון של הרשת של אתריום, אבל זה, אתה יודע, תחזיק איזה ארדיסק חיצוני ויש לך את זה.
אז מה שהם בעצם עושים, זה הם בעצם מחשבים את כל הטרנזקציות שהיו ברשת.
בבלוק האחרון, משווים את זה לכל ההיסטוריה הקודמת, רואים שזה מסתדר כמו בביטקוין.
ורואים שזה עומד בחוקים של התוכנה.
כן.
עכשיו, אם, עכשיו, מה קורה אם מישהו מנסה לרמות?
אז יש מנגנונים שבעצם מענישים אותו והלך לך איתריום.
מה זאת אומרת?
וגם נניח, זה לא יכנס לבלוק הבא.
נניח אני מנסה לרמות, אני עכשיו דיווחתי שמישהו העביר לי 10 איף, ואני רשמתי את זה בתור 20 איף, קיבלתי 20 איף.
אז מה יקרה? ברגע שאתה תציע את זה בתור הבלוק הבא, יש כאלה שרק מחכים שתעשה את זה,
כן.
והם בעצם יסתכלו על זה, גדע, הוא אומר פה שטויות, אני לא יכול להעביר לו 20, כי היה לו לפני זה רק 10, וזה לא עומד בחוקים של החוזה וכו וכו, אתה יכול להוכיח מתמטית שבעצם רימית, ואז אני אקבל בעצם חלק מהכסף שלך.
מי זה השחקנים האלה שעושים את זה?
אנשים שמריצים את הרשת כמו שיש לך בביטקוין. יש אנשים שהם מבחינתם אוהבים להריץ את זה, כי זה משתלם להם כלכלית. וזה באמת משתלם. אתה יודע שהיום אם אתה, עכשיו גם עכשיו אתה בעצם...
זאת אומרת שעל הוולידטורים יש אנשים שבודקים את הוולידטורים.
כן, כן, בדיוק. בשביל זה יש את הסטייקינג, בשביל זה יש את הערבות. הערבות הולכת לך.
ובעצם, אם ניסיתי לרמות, או אם דפקתי את העסק,
זה לא ישפיע על הרשת.
או אם לא עניתי בזמן לזה שלעלות בהגרלה, אז בעצם מה שיקרה זה שיעשו לי סלשינג, ובעצם במקום נניח 32 איתריום, 32 איתריום, אז יהיה לי 16 נניח, בואו לא נדע כבר מספרים בכוונה, וגם יזרקו אותי, זאת אומרת, אני לא אוכל יותר לעשות ולידציה.
כן, יש המון מנגנונים שמגנים על הרשת, תמיד שאתה חושב על הגנה של רשת, אתה צריך להגן על כל הגורמים ברשת, גם על המשתמשים, וגם על הנודים עצמם. אתה רוצה לדאוג שכולם, אף אחד לא יכול לדפוק אף אחד.
אבל זה נשמע כאילו בהתחלה כשאתה מדבר, זה נשמע מנגנון יחסית רך, זאת אומרת, אוקיי, אז אני אנסה למצוא את מרבית הוולידטורים שעולים בהגרלה וננסה לרמות כולנו.
לא, זה לא אפשר. לא יודע, זה כזה קצת כמו מבחן התוצאה פה בבקרה הזה.
אוקיי.
אתה רואה שכאילו זה לא קיים ויש סיבה שכאילו הרשת כולה עובדת. בלי, שוב, אנחנו לא רוצים להיכנס באותו מדי לפרטים שאיך הכל עובד. אבל זה כזה עניין של, אתה יודע, אם זה היה אפשר לתקוף את זה כרגע, אז כבר מזמן זה היה קורה.
זהו, כי הייתה הרבה מאוד ביקורת, אבל בסופו של עניין, מהרגע שהרשת התחילה לרוץ ככה, ואנחנו רואים שאין תקיפות ואין זה, אז באיזשהו מקום כן מחזק את התחושה לפחות שהמערכת עובדת והיא מצליחה להתמודד עם מתקפות. כי מתקפות בעיקר, מה שאנחנו מכירים, זה כשמסכנים מפתחות, מוצאים פרצות בחוזים וכן הלאה, אבל בתוך הרשת עצמה, בתוך הרייל של הרשת עצמה, לא הצליחו להיכנס.
בדיוק. אז זה בדיוק, זה הפרדה מאוד יפה בין הפרוטוקול עצמו, לבין הדברים שבונים על הפרוטוקול. שזה גם דרך כלל מה שקרה ב-2016. לא היה הבעיה בפרוטוקול, היה חוזה שהיה דפוק, מה שדיברת מקודם, הדאוויק.
כן, זה אפשר איזה. עוד דבר אחד שאני חושב שמעניין לגבי איתריום, שזה שונה נניח מסולנה או רשתות אחרות, אנחנו מדברים על זה שאיתריום רצה ללא דאונטיים.
כן, ועברה כבר 13 שדרוגים. יש לה אפס דאונטיים, לסולנה יש. אפילו עכשיו היה סיפור בסולנה, שהרשת של בייס עשתה ברידג'. ברידג' זה דרך להעביר כספים בין רשת אחת לשנייה. והם הקימו ברידג', אמרו, אנחנו רוצים ברידג' בין בייס לסולנה, שיעברו כספים. מסולנה הבכירים התעצבנו ואמרו, למה לא דיברתם איתנו קודם? אין כזה דבר. כל הרעיון הוא שכל אחד יכול לבנות מה שהוא רוצה על הרשת. אתה לא צריך לבקש רשות. You can just build things. איתריום בחיים לא היו מתעצבנים שמישהו בא וכתב ברידג' מאיזה רשת ואומר, מה, למה לא דיברתם איתנו קודם? למה הם מתעצבנים? כי הם מפחדים שהכסף יצא עכשיו מסולנה לבייס, שאנשים יוציאו את הכספים שלהם.
אני חושב שאולי הדבר האחרון שהייתי רוצה לדבר איתך, ניגע בזה בקצרה ובזה נסכם, דיברת איתי בשיחה לפני על כל נושא ה-trustless. עכשיו, כשאנחנו אומרים לאנשים שהם לא מתכנת, אני, למשל, שאני לא מתכנת, אני שומע הטרסטלס, אני אומר, אני חסר אמון, אז אני לא צריך להאמין באף אחד. אבל אתה מסביר, תשמע, הרעיון הוא שאתה לא צריך להאמין לאף אחד. למה הכוונה? מה זה הטרסטלס מניפסט, טרסטלס מניפסטו, ולמה הכוונה בעניין הזה?
אוקיי, אז טרסטלס זה דווקא דבר חיובי, אומנם זה נשמע לס, אבל דווקא זה דבר טוב. מי שאולי, כאילו, הטרסטלס מניפסטו זה משהו שויטליק פרסם בחיית אם ניתן תאריכים פה, מתישהו בנובמבר.
כן.
אוקיי?
נובמבר 2025.
וזה בעצם איזושהי הצהרת כוונות, מניפסטו, שאומר, כן. חבר'ה, בוא לא נאבד את התסריט. אוקיי? Let's not lose the plot, כמו שאומרים בטיקטוק. אנחנו, הרעיון פה בסופו של דבר, הכל נגזר מזה. המטרה היא בסופו של דבר נטרל פה את בעיית האמון. ואמרתי מקודם עכשיו בשיחה, שאני מגדיר אמון בכמה באדם יכול לפגוע בי. אוקיי? למשל, בנק, אתה מאוד יש לך אמון בו, והוא יכול להגיד מחר, החשבון שלך סגור. הוא יכול לפגוע בך מאוד, נכון? לעומת זאת, אתה מחזיק במרנק ביטקוין. מי יכול לפגוע בך? כלומר, שם אתה יכול להגיד, לא, באמת, אני אומר, מי יכול לפגוע בך מבחינה הזאת? לא מי יכול לפגוע בך, יכול לתת לך מכה בראש. אני אומר, מי יכול לפגוע בך מבחינת הכסף? מי יכול עכשיו להגיד, לא, תביא את הביטקוין. כמובן שתמיד את ההתקפה שאני יכול לקחת אותך לאיזה חדר ו-whatever, אבל כל אנחנו לא מדברים על דברים קיצוניים כאלה, כל אנחנו מדברים על המובן של, האם מישהו יכול עכשיו לחסום אותך משתמש בביטקוין הזה? לא. וזה, זה ממש טרסטלס. זה אומר שאת, עכשיו אנחנו רוצים לשמר את אתריום ככה. אנחנו רוצים לוודא שבפרוטוקול עצמו, מתוך רצון לשפר ביצועים או חוויית משתמש, אנחנו לא פוגעים בטרסטלסנס. כי אם אנחנו נפגע בחוסר אמון שאינהרנטי במערכת, אז אנחנו בעצם...
חוסר הצורך באמון.
כן, חוסר הצורך באמון. אנחנו בעצם, אם פתאום תתחיל לייצר בפרוטוקול מצב שכן יש ריכוזיות, אתה בעצם מכתיר את הג'ף בזוסים הבאים, כי אתה סתם בנית AWS עם עוד כמה צעדים בדרך. אתה עוד פעם הכנסת מערכת ריכוזית, ומה עשינו כאן? עכשיו, יש מקום לייצר ריכוזיות בשכבות מעל, בשביל לשפר דברים, בשביל לעשות חיים יותר קלים למשתמשים וכאלה, אבל הפרוטוקול עצמו תמיד חייב לאפשר מצב שאני, אם אני רוצה ואני חייב ואני צריך, אני יכול לקחת את הכסף שלי וללכת, אני יכול להעביר אותו לאן שבא, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, בלי לבקש רשות מאף אחד. כל עוד זה משהו מוגדר בחוזה. אם אני מלכתחילה נכנסתי לתוך חוזה, שראיתי את הקוד שלו והכל פתוח, והוא אומר, אני יכול לעצור אותך אם בא לי, זה עליי, אני בחרתי להשתתף בחוזה הזה. אבל כל עוד זה חוזה שאומר, הכל פתוח, שלא יהיה מצב שאיכשהו הרשת פתאום חוסמת אותי. שהפרוטוקול יבוא ויגיד, אתה צריך שהחברה הריכוזית הזאת תקבל את הטרנזקציה שלך, ואם היא לא מקבלת אותה, אין לך אלטרנטיבה.
והרעיון הוא לשמר את האווירה הזאת שבו אנחנו לא צריכים להסתמך על גורם שלישי מתווך, ועל גורם ריכוזי, ולשמר את מה שאתה מכנה, הטרסטלסנס של המערכת.
בדיוק.
תום תימן, תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין.
תודה שהרחתם אותי.
אז אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אם אהבתם את מה ששמעתם, תנו לנו 5 כוכבים בספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לאיזשהו חבר. שימו לנו תגובות, אנחנו שומעים, קוראים הכל, ומי שרוצה לשלוח לי לוואטסאפ, הנה המספר טלפון שלי, 050-620-5384, תשלחו, אני אשמח מאוד, ואנחנו קוראים הכל ומגיבים להכל, ותודה רבה. תודה רבה, תום תימן.
תודה רבה, ניר.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה בעיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.